שלום לכולם, אנחנו במהלך האידאות בישראל בפרק ה' עמוד קי"ב. דיברנו על זה שהאידאה הלאומית היא הוקטה לרסיסים, וגם האידאה האלוהית היא תלתה למרום ונעשתה הערה מצומצמת שיש לה שם חדש, האידאה הדתית, שבעצם כל חיי עבודת השם של האדם הם מסתרגים סביב העבודה הפרטית, דאגה לתיקון הנפש שלו, עולם הבא שלו, הוא המרכז, מיום שחרב בית המקדש בעולמו אין לו לקדוש ברוך הוא ילדה לדמות של הלכה. ודווקא במקום הזה שהלאומיות היא לא מאירה בהערה גדולה מתוך הרעיון האלוהי, אלא אדרבה יש פירוד, אז פתאום באים הגויים ומחכים אותנו. מה שעד עכשיו היה בלתי רלוונטי בעליל, לחכות את האומה הישראלית, כי אף אחד לא חשב שיש אפשרות לחיות חיי אומה מוסרית של קודש מתוך עבודת השם. ופתאום, כשעבודת השם היא נעשתה פרטית, אז הגויים אומרים, גם אנחנו יכולים. ומזה החל, אני נכנס לעמוד קופיות ב', אותו הזיווג המשונה שאי אפשר שיעלה יפה, של הדתות הקיימות בעמי הקולטורה שבזמננו, חלקים מיוחדים של ההוראה האלוהית של היהדות, מה? כן, של היהדות, בצורה מטושטשת ונדאכת ממקורה, עם יסוד הרעיון האלילי וכל זוהמת הברבריות שבקרבו מצד המשפיעים, העסקנים שנעקרו מבית חייהם, ומצד המקבלים, העמים עצמם, שהטבע האלילי הוא יותר קרוב להרגשתם, ביסוד הרגשתם הלאומית והחברתית, כי לא אותם, כי אם אותנו נשא השם על כנפי נשרים, להיות לו לעם נחלה כיום הזה, וענבי הגפן בענבי הסנה הוא דבר כעור, ואינו מתקבל. נראה לי שאת הסוף לא ראינו עוד, נכון? אז זאת אומרת, זה לא שילוב מוצלח, גוי שמנסה לקיים את היהדות וחותך את המצוות ומקיים מה שבא לו בתור עבודת השם פרטית, כשהוא עצמו כולו נפש אלילית. זה נקרא נצרות. זה דבר מאוד שמסתבך, כמו שאנחנו תכף נראה. הנועם האלוהי, אני ממשיך, כי באמת הפסקה האחרונה עוד ככה תרובה ראינו, על נועם האלוהי של החיים המתרומם בעליונותו, המתפשט באדר פשטותו וטבעיותו על כנסת ישראל בכללה, באור האידאה האלוהית הנטועה בה, הוא עושה את החיים נוחים ועדינים, מתוקים וענוגים בתוכנם העצמי. זאת אומרת, זה טבעי לנו לעבוד את השם, זה מתוק לנו, אנחנו בעונג רוחני אדיר בחיים שהם התפשטות הנשמה, בצורתה העצמית. יש לנו טבע שמתאים לציוויים האלוהיים לחיות את רצון השם בתור אומה. חיים שכאלה אינם נכנסים בכלל שאלה. מגמתם הערבה והדינה מקורית היא להם ושוכנת בקרבם ובעצמותם, והם רואים לא רק להתקיים אחרי מצאם, כי גם להתחדש ולהתרבות. זאת אומרת, מה זה חיים שכאלה אינם נכנסים בכלל שאלה? מתי החיים נכנסים בכלל שאלה? מה משמעות החיים? למה אני חי? כשהחיים הם קשים. אבל חיים שהם מלאי עונג, דבקות אלוהית, וקדושה, והשראת שכינה, ונבואה, והערה כללית, ומוסר אוטונומי, לא אטרונומי. מוסר שהוא ביטוי של הטבע הקדושה של האומה הישראלית, לא מוסר שבא לנו מבחוץ ולא מתאים לנו, כמו שהגויים לקחו את היהדות, זה בכלל לא מתאים להם. אז החיים כאלה הם לא נכנסים בכלל שאלה, אלא עצם החיים זה הדבר הכי מתוק שיש. זה התכלית, החיים. לא התכלית זה עולם הבא שאחר המוות, שאתה בעולם הזה מכין לעצמך שם אוצר על ידי כל מיני מצוות או הודעה באמונה בישו הנוצרי, כמו שיש בדתות אחרות, בנצרות. כאילו העולם הזה הוא לא, הוא לא עצמי. העולם הבא, בגן עדן, שמה. לא, היהדות היא לא מדברת על זה. אנחנו מדברים על דבקות והשראת שכינה. ורוח הקודש בתוכנו. אז אומר, אומר פה הרב, חיים כאלה הם רואים לא רק להתקיים אחרי מצאם. זה ברור לנו שיש עולם הבא. אתה פוגש כבר את העולם הרוחני פה, בעולם הזה, כמו שאומר ספר הכוזרי, אתה פוגש את הנביא. הנביא הוא, הוא ההוכחה שיש עולם הבא. הוא העולם הבא. הוא העולם הרוחני בעולם הגשמי. הוא הנצח בהווה. ודאי שיש נצח אחרי המשבצת הזאת של החיים, אבל זה לא כל כך עכשיו מטריד אותנו, כי החיים עצמם הם גילוי של הנצח. אז הם רואים לא רק להתקיים אחרי מצאם, כי גם להתחדש ולהתרבות. יש לנו שמחה בהתרבות. אנחנו אוהבים להביא ילדים לעולם, כי העולם הוא גן עדן. כשהאידאה הלאומית היא מוארת מאור האידאה האלוהית. מכאן, למה הרב כותב את זה? כן, לאפוקי הנצרות, שתכף יגיד את זה. זה לא נועם אלוהי. זה לא שמתלווה עם כל לגימה ולגימה של החיים. זה כדרות החיים. זה מחשבה רק על על החיים שאחר המוות, כי העולם הזה הוא, תסתכלו איך הם לבושים בשחור, והפעמונים שם מצלצלים. גלינג. גלינג. זכור את יום המוות. אין נישואים. אצל הקתולים לא מתחתנים. למה להתרבות? למה להביא ילדים לעולם הזה? שהוא מלא רשע, מלא סבל, מלא עצבות, מלא שחור. זה לא היהדות. זה חיקוי מאוד גרוע של היהדות במצב חולה. ברור הנקודה הזאת? כל הפרישות הזאת והנזירות, שתכף אנחנו נראה את זה, הרב תכף ייכנס לזה, היא לא רצון השם. אלוהים שר מעבודת השם כזאת. הוא לא נמצא שם בכלל. מכאן באות נטיית שמחת החיים הפנימית, נטיית ההתרבות, הגנוזה, המסבבת את גלגל החיים וכל יופיים והדרם ונעימת האהבה שבהם, ונעשות מובנות ומאוגדות עם כל הכישורים האידיאליים שבנשמה העליונה אשר לאדם. אדם שמח, הוא חי את נשמתו, הוא אידיאליסט. הוא חי את תוכן נשמתו שהיא מלאה באידיאלים אלוהיים. והוא חושף אותם. הוא חושף את פנימיותו האלוהית. הוא נאמן לעצמיותו. יש פה מהלך ישר של הזרחה ודבקות ותשובה מהאהבה. והכל טבעי. הכל מוכן לגובה הזה, לגודל הזה. והכוחות הטבעיים העזים אינם מסערים בדרכם שום מהלך של מחאה וניגון מוסרי. ומושקפים הם כולם בדרך מדע עליון, עדינות רגש ונחת רוח, שלום נצח וחדוות אלוהים. הכוחות הטבעיים העזים, הם משמשים את הקודש. הם לא מוחים נגד הקודש. המשיח הוא רוכב על החמור. הוא רוכב על החומריות. הוא משתמש בחומריות. אדם בא לפה למכון מאיר, אנחנו לא לוקחים מסור דיסק וחותכים לו את הנפש הבהמית, נכון? והופכים אותו לאדם נכה כזה עצוב, מסכן. לא, אומרים לו, תשמע, יש לך כוחות גדולים. תכוון אותם קצת, כן? תכוון אותם לכיוון חיובי של קודש, תשתמש בהם, תשמור על השמחה שלך. שמחה זה דבר מאוד חשוב. אם אדם נאבדת לו השמחה איפשהו, שם בתהליך התשובה, זה צריכה להיות נורא אדומה. צריך להתייעץ מיד. מה קרה? התשובה כולה היא משמחת, היא מלאה עוז החיים. כל עבודת השם היא מלאה בשמחה, בתוספת חיים, בקדושה עליונה, ברעיונות אלוהיים, בסדרים מתחדשים מן הפנימיות. אנחנו מזדהים איתם, כי זה האמת, וזה הטוב, וזה אני. ואני שמח להיות חלק מהאומה הנפלאה הזאת. ולא יש מחאה וניגון מוסרי כמו אצל הגויים. שזה תהליך חינוך של כיבוש פרא האדם ולאלף את השטן הקטן הזה, כן? בכל מיני סדרים של נזירות, כי הוא כולו מושחת, מכף רגל ועד ראש. החינוך הנוצרי הוא מאוד קשה, מאוד נוקשה. באירופה יש בעיטה, בשנים העשרות שנים יותר, כבר מאות שנים, בחינוך הזה, שהוא כובש את הכל ומדכא. We don't need no education. יש שיר כזה, נכון? לא רוצים יותר חינוך כזה, שהוא הופך אותנו למשהו ש... חינוך ביהדות הוא חושף את הטבע הנשמתי. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יסכין לא יסור ממנה. הוא חושף את הנשמה. הרב קוק נותן משל, דומה לגינון. גנן בגינה, הוא הצמח הוא צומח, והוא נותן לו כיוון, כן? קצת ככה מסלק את הסבים השוטים מסביב, הקוצים שיונקים את החיות, כל הסיגים החיצונים שמושכים את החיות מהנשמה, הוא לא יוצר משהו אחר. החינוך הנוצרי הוא דומה לקבלן, בנאי, שהוא כאילו עכשיו לוקח, עושה משהו חדש. הוא לא מצמיח את הכוחות הטבעיים, אלא יוצר משהו מבחוץ, מוסר אטרונומי, קשה. זה גורם לבעיטה גדולה. והכוחות הטבעיים האזים אינם מסערים בדרכם שום מהלך של מחאה וניגון מוסרי. מחנכים אדם בדרך נכונה, לחשוף את נשמתו על פי כישרונותיו האלוהים. זה פה אדם גדול, שמח, אלוהי. ומושקפים הם כולם בדרך מדע עליון. עדינות רגש ונחת רוח, שלום נצח וחדוות אלוהים. זה חשיפת הנצח בהווה. זה הרמוניה פנימית, זה שמחה אלוהית, עדינות של רגשות, נחת רוח, מי שנוחת עליו הרוח. והנועם האלוהי הזה המתלווה עם כל לגימה ולגימה של החיים, הוא מכשיר להביט על החיים ועל המציאות בעין יפה, בשמחת צדיקים, להכיר כי כל אשר עשה אלוהים הוא טוב מאוד. אמרתי כמה פעמים שהעולם הזה הוא גן עדן. גן עדן זה פה. השאלה אם אתה חי נכון. אם אתה חי נכון, העולם הזה, כל אשר עשה אלוהים הוא טוב מאוד. אתה פה לעובדה ולשומרה. בעצם אתה בגן עדן. רגשות עדינים, אציליים, אלוהים. אם אתה חי לא נכון, המקום הזה זה הגיהנום בעצמו. אבל היהדות היא מחנכת אותך שתהיה בגן עדן. להביט בעין יפה ובשמחת צדיקים. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. שמחה היא שמורה לצדיקים. למה השמחה שמורה לצדיקים? כי השמחה היא הופעת הנשמה. והעצבות היא ביטוי של הגופניות באינפלציה, של החומרנות, של התאוות. רבי נחמן, בתורה שלו, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, הוא מבאר את המאבק בעצבות כמאבק בין הגוף ובין הנשמה. מצווה גדולה לצאת מהמקום הזה, הפרטי, החומרי, האופרי הזה, לגדול. לחשוף את הנשמה, יש פה מאבק בין יצר הטוב ויצר הרע. לזה היהדות מחנכת. אדם הוא בשמחה כי הוא כללי, כי הוא מוסרי, כי הוא מבטא את נשמתו. הוא שמח, הוא שלם עם מעשיו. הוא שלם כי הוא חי באור השם, את הציווי האלוהי. עושה רצונו, עשה רצונו כרצונך. יש פה השוואת צורה, התדמות, דבקות. הביטוי של זה זה שמחה. החיים הם מהירים, טובים, מתפשטים. לעומת זה, העולם האלילי, שאין לו נועם אלוהים זה, שמקור אורה של האידאה האלוהית העליונה שבטבע היצירה של ישראל, אין לו. איננו יכול להתיישב במנוחת החיים ושמחתם. הרב פה הולך עכשיו למהלך, בסדר? הוא ידבר עכשיו, דיבר על היהדות, נכון? הוא הולך עכשיו לדבר על האלילות, אחר כך על הבודאיות, בודאיזם, בסופו של דבר על הנצרות, שהיא שילוב קריקטורי של שניהם. ברור? אנחנו נראה את זה, בסדר? אז העולם האלילי, שאין לו נועם אלוהים זה, אתם יודעים, העבודה זרה, האלילות, היא אידיאולוגיה של רשע. אדם הוא לא אוהב לעשות רע. ובאה האלילות ואומרת לו, מה שאתה עושה זה טוב מאוד, זה בכלל לא רע. אין רע בעולם כלל. אתה רוצה זימה? תעבוד את אלוהי הזימה. אליל הזימה. אתה רוצה קצת רצח? יש גם את המולך. אתה יכול להיות אכזרי, יכול לזרוק את הבן שלך לאש, זה עבודת האל. אין בעיה. נמצא לך תיאולוגיה שתתאים לנטיית היצר שלך. תוכל להשאיר את התאוות שלך, את הרשעה שלך, בתור אפילו פולחן דתי. זה עבודת האל. זה משהו אדיר. אידיאולוגיה של רשע. לעומת זה, אז אומר הרב, העולם האלילי שאין לו נועם אלוהים זה. האלילות היא נמוכה, היא חומרית, היא גסה. שמקור אורה של האידאה האלוהית העליונה שבטבע היצירה של ישראל, איננו יכול להתיישב במנוחת החיים ושמחתם. כמו בלעם. בלעם הרשע הזה. המחשף הנורא הזה. אינו הרעה. מוצאת בכל מקום מבטה, בכל מקום הבטה רק מערה. כי ידעתי כי את אשר תברך יבורך ואת אשר תאור יואר. נכון? הוא מקלל. הוא מחפש את החיסרון. הוא לא מחפש את החיסרון. הוא שייך אל החיסרון. הוא החיסרון. יש לו הזדהות. והיא ממלאתו זעף וחמה אכזריה על עצמו, על הווייתו, על הכל. והוא מוצא את עצמו מנוגד מעצמו אל עצמו. עכשיו, אז רואה הוא בגבור עליו המחוב את הצלתו לחיי השעה עד אשר יעבור מן הארץ רק באותו סגנון של חיים שאין ברוחו פנימה שום ניגוד ומעצור לכל התכונות הברבריות. כלומר, האלילות היא מרושעת. אדם אלילי, עם אלילי, הוא התפרצות של כל התכונות הברבריות. העולם הוא רע, החיים הם גיהנום, תן לחיות. לפחות נהנה קצת מנטיות גופניות, נשחרר את כל היצרים. אל תעצור אותי עם שום דבר. תן לי להיות גרמני. יש היום להקה כזאת ששרה ככה. תן לנו להשתולל. אל תגידו לנו מה לעשות. אל תגידו לנו שיש אמת. מכירים את הלהקה הזאת? לא? נגן את מוזיקה דף. לא מכירים? רמשטיין. לא מכירים? אתם לא אופנתיים, אתם. כולכם חבורה של סקנים. סתם, אני גם לא מכיר אותה. רק שמעתי שיש להקה כזאת, שמנגנת מוזיקה מאוד אלימה כזאת, והיא צועקת מסרים נאו-נאצים כאלה. אליליים. תן לנו להיות טבעיים. תן לנו להשתולל. רוצים להיות גרמנים. אבל בעומק העניין, זה הרעיון של הנאו-פגניזם. תן לי להיות אני. ניטשה, הוא ניסח את זה בצורה פילוסופית. אל תבוא אליי עם רעיונות שיש אמת, יש מוסר. אז אפשר את זה בצורה כזאת של פילוסופית, בלי עבודה במקדש, במקדש האלילי. ואפשר בצורה של פולחן דתי. כמו שקורה במקומות אליליים. כמו שהעולם הקדום היה נראה כולו. זה האלילות. זה שאיפת הרע הגמור. באורות הקודש ב' עמוד תף פי ח'. יש פה אולי אורות הקודש ב'? מה? ב'? כל הכבוד. אז יאללה. מה אתה אומר? אנחנו מחפשים להיות עצמנו הנשמתיים ולהתגבר על היצר הרע. והעולם האלילי אומר, אין רע, מה שאתה זה טוב. זה איך שאני, תקבל אותי כמו שאני. לא תעצור אותי בכלל. שאיפות הייאוש וההצלה. זה בעמוד תף פי ח', אורות הקודש ב'. ארבע שאיפות עומדות ברוח האדם. נשפעות מרוח העולם במחלקותיו. האחת, שאיפת הרע הגמורה. זה מה שדיברנו עכשיו, האלילות. חפץ השלטתו בכל ערכי החיים והעולם. מזה יצאה התקופה האלילית, והיא פועלת בעומק זוהמתה גם עד כה. שמעתם? אנשים אומרים שאין היום עבודה זרה. זה לא נכון. זה בעוצמה אדירה היום. זה פשוט איבד אולי את הפולחן הזה של עבודה זרה. הרעיונות נשארו בענק. תרבות המערב ספוגה בזה עד היסוד. מה? אתה אומר, אני אומר ש... כן, א', אתה צודק, ב', גם העולם המערבי הוא חי את זה מאוד. אתה שומע את זה בכל מקום. זה חודר גם לתרבות הישראלית שמושפעת מהמערביות עמוק. תן לי להיות אני, אל תגיד לי מה לעשות. אכול ושתו כי מחר נמות, חיים של נהנתנות. פועלת היא בעומק זומתה גם עד כה בכל ענפיה. מצד הגאווה, שהם הם סורי הגפן נוכריה, בכל רישה מחלה שכלות וחורבן, בין הגלויים בניבולם, בין המחוסים במעטי היופי החיצוני, כבוד מדומה ומשטר ממשלת תבל. טוב, אז זה שאיפה ראשונה. תן לי להיות מה שבא לי. אין רע בעולם כלל. זה הרעיון של בעל פאור. הכל טוב. מה שתעשה, טוב. אין רע. הכל קדוש. טוב, מה השאיפה השנייה? בוא נראה בספר אורות. אומר, אבל אי אפשר לכלוא את הרוח לגמרי. כן? בכל זאת, לאדם יש נשמה, נכון? והיופי הרוחני של האדם ומוסרו הפנימי טובים הם את אלבונם בתרומת נוראה. מה זה העולם הזה? מה זה הרישה הזאת? שאינה נותנת מנוחה לנפשו. בייחוד אחרי התבקר כצת ההשקפה העולמית הכללית, המבקרת את החיים משני צדדיהם, מתוכם ומברם. לפיכך, אני מבין פה שאחרי התבקר קצת ההשקפה העולמית הכללית, המבקרת את החיים משני צדדי מתוכם מברם, זה הכוונה פה ליהדות, ליהדות. לפיכך, באה אליליות אל מחבוא הבודאיות. עכשיו יש פה שבירה לצד השני, בודאיזם. שהיא מוצאת את מגמת מנוחתה באפיסה ובאבדון המוחלט. כוס הקצף על החיים ומרירותם שהם תמצית המורגש של כלל המציאות, עולהו על כל גדותיו, וכל כלי השכל והרגש, האמונה והדמיון, מתמלים בשאיפה אחת של חפץ החפצים, להיכחד ולהימחות בין שריד וזכר. טוב, נסביר. אמרנו, הסברנו את האלילות. זה שחרור היצרים, שחרור היצרה. הכל, אין רע בעולם כלל, הכל זה טוב, כן? קידוש הרע, טוב. מה זה הבודהיזם? זה השבירה השנייה. יש משהו משותף בין הבודהיזם ובין היהדות, שזה שנאת הרע. הבודהיסטים בשורש שונאים את הרע. אבל הטיפול בו הוא שונה בתכלית השינוי. הבודהיסטים הם מתנתקים מהחיים. מתנתקים מהכל, בורחים מהעולם החברתי, הפוליטי, החומרי, הכל. מתנזרים, שבים בדרמסלה, עושים מדיטציה, המחאי. נכון? כל הקופים שם שקופצים. מבסוטים. האמת שהם לא מבסוטים, נורא עצובים. הם גם הולכים לאט. והשאיפה שלהם זה להתעיין. נירוונה. שזו השאיפה של הבודהיסט, להגיע לנירוונה, בסינקריסטית, פירושה התעיינות. להפוך את האני לעין. לאבד את תחושת האגו. אז עושים שנים מדיטציות, תעניות, סיגופים, לא מתחתנים, לא נלחמים ברע, בורחים מהרע. הרע מבסוט על זה חלס, ממשיך להשתולל בעוז. בודהיסטים הם לא מעצור בפני הרע, הם פשוט בריחה מהעולם. זה במקום מסוים משמש את הרע. זה לא היהדות, צריך לדעת. היהדות היא לוחמת ברע. ראש הלוחמים ברע. הרע בכל אופניו. היהדות היא מבקשת להשליט את הטוב בכל מערכות החיים. בעולם הרוחני ובעולם הגשמי, בעולם החברתי, הפוליטי, במלחמה, הכל צריך להיות מלא בטוב. החכם היהודי הוא לא יושב בדרמסלה ועושה מדיטציה. אלא הוא פועל בקהילה. נכון? הוא עוסק בשלום בית. הוא עוסק בלהפיץ את אור השם. הוא עוסק בלחנך ילדים. הוא מתחתן. הוא משליט את הטוב בתוך החיים, לא בורח מהחיים. מאיר את החיים. זה טיפול אחר לחלוטין. זה אור השם שחודר עד תחתיות, תחתיות, תחתיות ארץ. אז, אבל המשותף, אגב, בגלל זה לפעמים יהודים מבולבלים נמשכים לנקודה של הבודהיזם, זה שאיפת, זה שנאת הרע. זה משותף. אבל הטיפול הוא חולני שמה לגמרי. הוא מערבב את כל הנפש. הופך את הבן אדם... הופך את הבן אדם, הוא לא מסוגל להתמודד עם החיים. נהיה נורא נורא רגיש, נהיה נורא נורא בעל חוסר יכולת לתפקד, ממש. מאוד מאוד מסובך. יש לי חבר שנכנס לרעיון הזה, בסופו של דבר שם קץ לחייו. פשוט לא הצליח להסתדר. לא הצליח לתפקד. הכל נהיה כבד עליו וכו'. מאוד מסובך. אז זה מחבו הבודאיות. הרב לא סתם כותב מחבו. זה מחבו. אתה בסך הכל מתחבא מהרע. אתה לא מתקן את הרע. אתה... הבודאיזם צריך לדעת, הוא בסוף בית ראשון התפתח. יחסית לנצרות הוא יותר קדום. שזה סוף בית שני. 500 שנה אחר כך בערך. אז פה זה סוף בית ראשון, אבל מקום מנוחתה זה באפיסה או באבדון המוחלט. זה סוג של התאבדות רוחנית. כי אדם לא יכול לבטל את תחושת האני שלו. וגם לא צריך אגב. להפך, האני שלך הוא אלוהי. אתה צריך לחשוף את נשמתך. צריך להתגבר על כוחות התוהו של נפשך. כוחות התוהו של החברה, של העולם. להעיר אותם, לא לברוח מהעולם. מאוד מסובך. צריך לדעת, הרבה מתורות המזרח הן מושפעות מהרעיון הבודאי הזה. אף על פי שהן לא בודאיזם, הן מושפעות מאוד. זה שם האינדואיזם, שזה אלילות. מה שהרב קרא לו בהתחלה, עולם אלילי, מלוכלך, מתונף, הרבה רשעה. בהודו, אבל יש בודאיות. בהודו יש מעט מאוד בודאיסטים. זה בעיקר התפשט, למרות שהמקור הוא בהודו, התפשט החוצה. לאוס, בורמה, תאילנד וכו'. בסדר? ברור הנקודה הזאת? ברור. יפה. עכשיו, אז זה גם כן לא תכלית חיינו הנזירות הזאת, להיכחד ולהימחות בעין שריד וזכר. עכשיו, שימו לב מה קרה. מתוך ההרכבה המשונה הזאת, של שני היסודות המקוריים האלה, היהדות והאליליות, אשר בעקב הפירוד שגרמה השפלת חיי המעשה לאידאה הלאומית הישראלית, מעל האידאה האלוהית. בגלל, כלומר, הפירוד הזה, בגלל היכולת לחכות אותנו, מקור חייה ואור אישה, מתוכה באה אותה הדתיות המצויה אתה בעולם בכלל, שאלוהים שר ממנה. אז אם כן, קיבלנו הגדרה של הנצרות, זה הרכבה משונה של שני היסודות המקוריים האלה. יהדות, כי לקחו סוף סוף ערכים מהיהדות, מהתנך, והאליליות. מה זה האליליות? הראשון שאמרנו. להשאיר את העולם בשפלותו. זו הרכבה משונה. אז הרב קורא לזה פה, אנחנו נעריך על זה בשיעור הבא, השאיפה השלישית. ייאוש למחצה. כלומר להתייאש מהרשעה בעצמה, כמו הבודאיות, מהרע ושליטתו בעצמו, למסור בידו את החומר ואת העולם החברותי. אז תשימו לב מה הם עשו. אמר ישו הנוצרי, שלם לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. זאת אומרת, העולם החברותי, החומרי, הוא שייך לקיסר, הוא שייך לשלטון הרשעה. אין יכולת להתמודד איתו ולא לטפל בו, תשאיר את זה לקיסר. דומה לבודהיזם, נכון? ייאוש. ייאוש אבל למחצה. למה? אמרו, את עולם הרוח אפשר להציל. איך? לידי שתאמין באותו האיש, מיד אתה אף לשמיים לגן עדן. זוכה לך העולם הבא. שלם לאלוהים את אשר לאלוהים. הכנסייה, המנזר, זה שם על הגבעה. זה העולם הרוחני, הוא לא מנסה לרומם את העולם החברתי, הפוליטי, החומרי. החומר זה השטן, האישה זה השטן. עוסקים ברוח, עוסקים בערכים, מתנתקים מהעולם החומרי. לא מתחתנים, לא מתערבים. מלכות שמיים. מלכות שמיים, אם אתה עני, זה טוב מאוד. אתה סובל יסורים, זה טוב מאוד. זה מחפר לך על עוונותיך. היהדות היא רחוקה מהרעיון הזה מאוד. זאת אומרת, אנחנו רוצים מלכות השם בשמיים ובארץ. ישם האלוהים בשמיים ובארץ. אנחנו רוצים שהכל יתקדש. השמיים והארץ. זה אומר פה השאיפה הרביעית. אני אקריא את זה ובזה נעצור ונמשיך בשיעור הבא. השאיפה הרביעית היא עומדת להציל את הכל. זה היהדות. מבלי להשאיר גם צרור. לחשוב מחשבות לבל לידח ממנו נידח. להציל את הגוף כמו הנשמה. את חיצוניות ההוויה כמו פנימיותה. את הרע בעצמו כמו את הטוב. ולא עוד אלא להפך את הרע לטוב גמור. ולהעלות את העולם במלואו בכל צדדיו ותכסיסיו. את העולם היחידי בכל ערכיו החומריים. את העולם החברותי בכל סדריו. להעמיד את הכל על בסיס הטוב. זאת היא שאיפת ישראל. המבוטאה במעמקי תורה, ביסוד האמונה, בהליכות החיים, בכל מלחמותיו, המעשיים והרוחניים, בכל תקוותיו, למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו, להכין אותה לסעדה, משפט וצדקה, קינת השם צבאות, תעשה זאת, וכו'. בסדר? אנחנו רוצים, אומר פה הרב, וקינת השם היא רוח החיה בגבורת ישראל, שלא להניח להרשעה האנושית, ולא להרשעה העולמית אפילו כמלוא נימה, והאלילים כליל יחלוף, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, ישמחו השמיים ותגל הארץ, ויאמרו בגויים השם הלך, וכו'. בסדר? אז נמשיך שיעור הבא, נדבר על ההרכבה המשונה הזאת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.